בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו על רדיו כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, י' א' בחשוון, תשפ"ב, יום פטירת רחל אמנו, האימא של כולנו. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם, בעוד תוכנית של עניין משפחתי, תוכנית שתעסוק לפחות בחלקה, במאמה רוחל. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי מיקרופון, וכמובן את הבוקר הזה, כפי שכבר ציינתי, בחרתי לפתוח במשהו שכתבה נעמי לוינשטיין באתר אש התורה. היא כתבה את זה לפני כמדומני 4 שנים. היה מעניין לראות הבוקר בחלק היומי של סיוון רב מאיר, שגם היא בחרה לצטט קטע מתוך מה שכתבה נעמי לוינשטיין. אז הנה הקטע לפניכם. אני יודעת, כך כותבת, כתבה נעמי לוינשטיין, שגם השנה אסע לקבר רחל. בשבילי, קבר רחל בי' א' בחשוון הוא כמעט כמו בית הכנסת בימים הנוראים. מאז שהייתי ילדה ואבא שלי היה לוקח את כולנו לבית לחם בתאריך הזה, הוא נעשה בשבילי חובה קדושה. כשהייתי ילדה, לקחתי מי' א' בחשוון את המראה של המון האדם, את הבננות והתאנים שהיו קונים מהרוכלות הערביות ומאמיסים בדרך חזור. כשגדלתי, התקרבתי קצת יותר אל הפרוכת, וקצת יותר הבנתי שי' א' בחשוון הוא יום פטירתה של רחל אמנו עליה השלום. אחרי שניסיתי, מצאתי את עצמי ממשיכה לנסוע מדי שנה לבית לחם. המקום כבר לא נראה כמו בתמונה המיתולוגית, ובית האבן עם הכיפה ועץ הזית העתיק שבצידו כבר מזמן פינו את מקומם לטובת שיקולי הנוחות של המון העם הבאים לשם, וכמובן לטובת שיקולי הביטחון. כשמגיעים, מגיעים לאותה המצבה, לאותה הפרוכת, לאותה אמא רחל שנמצאת שם כבר אלפי שנים. בשנה שעברה נסעתי כמובן, כמו בכל שנה, לקבר רחל. הפעם הזו הייתה שונה מכל הפעמים שבהן אמנם נסעתי והתפללתי, אבל לא הרגשתי צורך ממשי להתפלל. תמיד הייתי ילדה חסרת דאגות, אישה צעירה, נשואה באושר, אחר כך אימא לילדה מתוקה, מסודרת היטב בעבודה, בריאה בדרך כלל. תמיד באתי רק כדי לבקש שהכל ימשיך להיות נפלא כמו עכשיו. אבל בשנה שעברה זה היה שונה. בשנה שעברה, כמו הרבה מאוד אנשים טובים בארץ הזאת, מצאתי את עצמי מחוסרת עבודה. העבודה שלי, שאהבתי אותה והיא אהבה אותי, לא הייתה לי עוד. המשרה שעבדתי בה, כמו הרבה מפעלים ומוסדות, עברו קיצוצים נרחבים, ואני הייתי בין הלא מאושרים שקיבלו מכתב פיתורים. מלא כמובן הכרת תודה, אבל איכשהו הלכנו הביתה, הלא עוול בחפינו. בשנה שעברה, בתקופה הזאת, כבר הייתי 3 חודשים בבית, מחפשת 3 דברים, ולא מוצאת את 3 בשום אופן. עבודה חדשה, כסף למלא את החורים הענקיים בתקציב, ושקט נפשי. הישיבה הבטלה בבית עשתה ממני מין יצור מלנקולי, נרגן, כפריזי, עצבני וחסר סבלנות. הישיבה הבטלה בבית עשתה ממני האישה האנרגטית שלא יושבת לרגע במקום אחד ושואבת את חיותה מהחברה ומהעשייה הבלתי פוסקת שסביבה. כמו שאמרנו, יצור מלנקולי, חסר סבלנות. לא הייתה לי אפילו היכולת להקשיב לסיפור פשוט של ילדתי הקטנה. בוודאי שלא להקריא לסיפור בעצמי. לא יכולתי לשמוע את בעלי מספר את חוויותיו בסופו של יום. לא יכולתי לאפות עוגה פשוטה. במשך רוב שעות היום ישבתי על הקורסה, מקרסמת בייגלח או ענבים, ויודעת שהיציאה מן השפיות היא רק עניין של זמן. המשפחה שלי סבלה מכך שלא הייתה לי עבודה, אבל לא כל כך מהקושי הכלכלי כמו מהאישה המרגיזה הזאת שהחליפה את האימא הראיה. במצב הזה הגעתי אל קבר רחל אמנו. הפעם עניינה אותי מעט מאוד התפאורה שמסביב. הלכתי במהירות, כמעט רצתי לתוך החדר הקטן והדחוס, מתאמצת להתקרב ככל האפשר אל המצבה הענקית, אל הפרוכת, אל אימא, רחל. ובשנה שעברה, בפעם הראשונה, הרגשתי שבאתי באמת להתפלל. השענתי את ראשי וזרועותיי על הפרוכת וגאיתי בבכי. אותו בכי שהשתדלתי לכלוא בנוכחות בני המשפחה בבית. הבכי הזה של האנונים, של ההרגשה שהנה, אני עומדת להיאבד מעצמי. הבכי של הפחד מפני העתיד הבלתי נודע, ומפני ההווה שאי אפשר היה עוד לשאת. בכיתי, בכיתי, עד שהרגשתי איך טיהר אותי הבכי. סיפרתי לאמא רחל הכל, את כל מרירותי שפכתי על הפרוכת האילמת. אפילו לא הוצאתי את הסידור מהתיק שלי, רק בכיתי וסיפרתי, בכיתי וביקשתי, ואחר כך קצת זזתי, מפנה את המקום לאלו שמאחוריי, שרצו לעשות בדיוק אותו הדבר, כמוני. כשיצאתי החוצה הרגשתי שהיה זה אחד הדברים הנכונים ביותר שעשיתי לאחרונה, ואולי אף פעם, לא כל כך בגלל הישועה שקיוויתי להשיג בזכות התפילה, כמו בגלל התפילה עצמה, הפריקה המוחלטת של הכאב בפני מישהי שאומנם לא יכולה לענות לך, אבל את יודעת שהיא שומעת אותך, שומעת ומבינה. למה שאלתי את עצמי בתוך הליכתי לכיוון המכונית שתביא אותנו הביתה? למה באמת? למה אני מרגישה כך? ולמה כל האלפים שבאים לכאן היום ושבאים לכאן תמיד מרגישים כך? למה הם רואים ברחל אמנו אוזן קשבת, והיא בדרך כלל הכתובת הראשונה אליה באים לשפוך את הלב, עוד לפני אבותינו הקדושים הקבורים במערת המכפלה ובמקומות נוספים? מה יש בה, באמא רחל, שכולם נמשכים אליה? נכון שלרחל אמנו יש דמות של אמא, שכזאת היא אמא רחימאית, שאך טבעי לבוא ולשפוך לפניה את הלב, הלו לשם כך קבר אותה יעקב אבינו על אם הדרך בין אפרת לבית לחם, כדי שהבנים היורדים לגלות יוכלו להתפלל על קברה. וכך אומנם עשו הגולים שהוגלו לבבל. אבל אני יודעת, אני מרגישה שמונח כאן עוד משהו. רחל אמנו, כך נראה, לא הניחה סבל אחד שלא סבלה בחייה. יש משהו באישיותה של רחל אמנו, במסכת החיים שלה, שאומר לנו, לכל אחד ואחד מבניה, לי אתם יכולים לספר על צער, על קשיים, על צרות, כי אני יודעת בדיוק למה אתם מתכוונים. מצאתי את עצמי משחזרת את קורות חייה של רחל אמנו, המסופרים לנו בסדר כרונולוגי בחומש בראשית, והתפעמתי. רחל אמנו נולדה ללבן הארמי ובביתו היא חיה. מעשיו המרשימים המובאים בכתובים לא משאירים לנו מקום לספק שרחל לא הייתה מאושרת ביותר להיות ביתו. רק כדוגמה ליחסו של לבן לבנותיו אפשר להביא את חילופי הנישואים שערך לבן לרחל וללאה ללא ידיעתן. גם לזיווג לא זכתה רחל בקלות ונאלצה להמתין 7 שנים עד שזכתה להינשא ליעקב כאישה שנייה. ולאחר מכן, כשסוף סוף נדמה שהגיעה אל המנוחה ולנחלה ונישאה ליעקב בחיר ליבה, היא נאלצת ליטול את מקל הנידודים ולצאת בעקבות בעלה. גם לילדים לא זוכה רחל, ואחותה לאה והשפחות יולדות על פניה פעם אחר פעם. וסוף סוף, לאחר שנות ציפייה רבות, זוכה רחל ללדת בן, סוף סוף גם היא זוכה לקורטוב של עושר. לאחר מספר שנים היא יולדת שוב, ולידה כה קשה, עד סכנת חיים, עד מוות. וכך רחל אמנו, אישה שידעה ימי עושר כה מועטים בחייה, הולכת לבית עולמה בגיל צעיר, ואפילו לקבר מכובד אינה זוכה, אלא למצבה בלבד, כך, על אם הדרך, והיא היא מצבת קבורת רחל עד היום. ועד היום מגיעים בניה ובני בניה של רחל אל קברה, ועכשיו אני מבינה שהבנתי גם למה. רחל אמנו היא אישה שעברה כל סבל שניתן לעלות על הדעת, ואין פלא שכולם מרגישים שהיא פשוט מבינה אותם. בבית המתינה לי הקורסה וצלחת הענבים המרוקנת שרק הגבעולים נשארו עליה. נחתתי ממרומי הפלנטה שהייתי בה לתוך הקורסה ולתוך כל המשתמע ממנה. ובאותו רגע הבנתי שהחסרתי פרט אחד, אחד אבל משמעותי, בביוגרפיה של רחל אמנו. נכון, רחל אמנו עברה חיים קשים שאינני מאחלת לאיש, ובכל זאת נשארה איתנה ברוחה. לא המשפחה שברה אותה, לא ההמתנה ארוכה לנישואין, לא הציפייה מורטת העצבים לילדים, לא הנדודים. היא נשארה גיבורה, חזקה, ויותר מכל, קשובה, סבלנית, כמו אימא, אמיתית. ישנן שתי דרכים לקבל את הסבל. הראשונה מורידה אותך לתוך ביצה של מרירות, והשנייה מעלה אותך לגבהים של קבלה, של אמונה ואהבה. כל הבנים של רחל אמנו לא באים רק לשפוך את הלב. הם באים כדי לקבל כוח. הם יודעים שאמא רחל עברה איסורים ממש כמו שעוברים עליהם, ובכל זאת נשארה רחל אמנו באמונתה, בשיעור הקומה שלה ובמורשת שהשאירה לדורות. והם רוצים גם קצת אמונה, קצת כוח, קצת השגה במה שייסורים מסוגלים להעניק, לא רק לקחת. קמתי מן הקורסה. אני לא אהיה רחל אמנו, אבל אני בכל זאת בת וצאצאה שלה. וגם לי יש את הכוח לקחת את הניסיון ולהפוך אותו למנוף, לעלייה, להתאמן על מידת הסבלנות במקום לקבל את כפי קוצר רוח, לתרגל מעשיות במקום להעביר את הזמן בבטלה עצובה. ואולי, אולי תמצא אותי העבודה הבאה שלי אישה מתורגלת יותר, סבלנית יותר, מקווה ומאמינה יותר משהייתי, דווקא בזכות החודשים הללו שביליתי בבית. ואולי, אולי מעבר לכל, פשוט הביאה רחל אמנו את תפילתי לפני הקדוש ברוך הוא שנענה לה והכניס בי את הכוח והרצון לחולל שינוי. איזה יופי, ותודה רבה שוב לנעמי לוינשטיין ולאתר אש התורה על המילים המתוקות האלו.